רדיו סול. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, חג שמח, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו ממש אפשר להגיד דקה לפני החג, ואנחנו פה כי אני חייל ברדיו סול. אתם בטח כרגע בבית, טרודים בהכנות לחג, מנקים, מבשלים, מסדרים, עושים קניות, אז איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו. אנחנו כאן איתכם, והיום אנחנו נדבר על הכשרות לתפקידי לוחמה בחיל הים, ונשים דגש על הכשרות של ספינות הטילים, של הסטילים. ואיתנו באולפן הקצין שאחראי על ההכשרות האלו, שהגיע לכאן כדי לדבר על ההכשרות ועל הפרטים שנדרשים כדי להגיע אליהם, ותכף אנחנו כמובן נציג אותו. אבל לפני שניגש לנושא הזה ונדבר על העשייה שרלוונטית לחיל הים, אני רוצה להגיד כמה מילים על נושא קצת אחר שמעסיק אנשי צבא, חייבים לומר אנשי צבא בעיקר צעירים, וזה איך ניתן או האם ניתן להתיר התחייבות מוקדמת או התחייבות ראשונית לקבע. בדרך כלל זה אוכלוסייה של עתודאים או אקדמיזטורים או מי שעשה איזשהו קורס מטעם הצבא שמצריך חתימה לשירות קבע כלשהו. ואני מקבלת לא מעט פניות בנושא הזה שמדברות על ויתור על החתימה הזאת או ביטול של החתימה המוקדמת הזאת, כשהטענה היא במרבית המקרים שהשתנו נסיבות, חלף הזמן, מה שהיה כשחתמתי פעם זה לא המצב היום, השתנו נסיבות אישיות, צבאיות, כל מיני בעיות משפחתיות אולי שצצו, ובהקשר הזה צריך לדעת כמה דברים. קודם כל, יש בפקודות הצבא עילות להתרת ההתחייבות הזאת משירות קבע, וחשוב להבין שטענה כגון אני לא ממצא את עצמי, או זה לא התפקיד שבשבילו חתמתי, זאת לא עילה שמוכרת להתרת ההתחייבות. ועוד משהו שחשוב לדעת ולהבין זה שההתחייבות הזאת היא התחייבות שנקראת התחייבות קשיחה. מה זה אומר? זה אומר שזה לא פשוט להתיר אותה, זה תהליך מורכב שמצריך לא מעט מאמצים ואנרגיות, כי הצבא לא מוותר בקלות על האנשים שבהם הוא השקיע זמן וכסף, וגם צריך לומר ביושר, הצבא מסתמך בתכנון כוח אדם עתידי שלו על אותם אנשים שחתמו, ולכן כשמבקשים להתיר התחייבות, חשוב להבין את שני הדברים האלה. אחד, זה לא קל וזה לא פשוט, ושתיים, זה גם לא משהו שהוזבנג וגמרנו, זה תהליך, זה לא קורה מהיום למחר. והכי חשוב, צריך סיבה טובה. סיבה טובה להתרת ההתחייבות, וסיבה טובה צריכה להיות סיבה טובה לא רק בעיניכם, אלא גם ובעיקר בעיני הצבא. אז עכשיו שדיברנו על הנושא הזה, אנחנו נעבור להציג את המרואיין שלנו, ונוודא שגם רואים אותו. והנה גם רואים אותו, ונאמר צהריים טובים לסגן אלוף דניאל גופשטיין, ראש ענף הכשרות סטיל בבעת חיל הים. צהריים טובים.
צהריים טובים, מולי, וצהריים טובים לכל מי שמאזין לנו.
אז קודם כל, תודה שהצטרפת אלינו.
כיף להיות.
כיף להיות. דקה לפני החג בטח יש הרבה הרבה עומס, אז אני מניחה שזה בא על חשבון דברים אחרים, ולכן אנחנו מודים לך. אולי נתחיל רגע אחד במה המשמעות של הכשרות בבעד חיל הים. זה הכשרות שמתחילות משלב הטירונות והלאה, או משלב המקצוע והלאה. בוא תאפס אותנו רגע.
אז באמת חשוב להבין, לפני שנהיים לוחמים בחיל הים, ואני מברך את כל מי שבוחר ומחליט להתגייס למערך הלוחם בחיל הים או בכלל בצהל, נדרשת הכשרה והכנה מתאימה. Okay. ניקח לדוגמה תלמיד תיכון שמסיים את הלימודים. הוא רוצה להיות לוחם, אבל אין לו עדיין את הכלים, הכישורים והידע הנדרש.
אוקיי. Okay.
לאחר שהוא מסמן בדירוג גבוה בשאלון העדפות בתחילת כיתה י"ב, את הרצון להגיע ולהיות לוחם ימי, אנחנו שולחים אותו לגיבוש, בהנחה והוא מתאים על פי הנתונים שאותם הוא קיבל בצו הראשון.
מה הנתונים? מה צריך?
אני לא אתן את כל המספרים, כי יש מספר נוסחאות, אבל אנחנו כן מגדירים דפר, שזה דירוג פסיכוטכני ראשוני, שמתחת אליו אנחנו לא מזמינים אלינו לגיבוש, בעיקר כי זה מנבא את יכולת ההצלחה בתפקיד, לאור כל המורכבות. מי שכן נמצא מתאים, מקבל את הזימון לגיבוש, לגיבוש לוחם ימי, ואנחנו מקיימים מעל 12 גיבושים בשנה.
וואו, זה אומר כל חודש.
זה כמעט כל חודש, כי יש המון המון מועמדים, ואנחנו רוצים לבחור את מי שמתאים ביותר. אז לאחר שמגיעים לגיבוש, מבצעים מספר סודרים ותהליכים שנמשכים כיומיים.
רגע, בעברית, מה זה אומר? קודם כל, אתה אומר, הגיבוש לוקח יומיים.
הוא נמשך יומיים.
נמשך יומיים. מה זה אומר מבצעים מספר סודרים? מה כדאי לי לדעת כדי להיות מוכן נפשית לזה?
אז כדי להיות מוכן נפשית, קודם כל צריך להחליט שהים זה המקום שבו אתה רוצה לשרת.
אוקיי.
והים הוא אזור לא מוכר לרוב האנשים, בטח מי שלא בחיל הים, כי חוף הים הוא שונה מהים עצמו שבו אנחנו פועלים.
אז איך אני יודעת? נניח שעכשיו הייתי עם ההורים בהפלגה לא יודעת איפה, בחול, והרגשתי קצת לא טוב. מתאים לי, לא מתאים לי, זה רלוונטי, זה לא רלוונטי?
אז קודם כל זה כן מתאים וזה כן רלוונטי, ואפשר להתמודד עם מחלות ים, זו תופעה אפילו מאוד מאוד נפוצה וטבעית.
אוקיי.
ולא צריך לחשוש מזה.
לא, זה לא אומר שעכשיו אני חד משמעית לא מתאימה.
נכון.
אוקיי.
אפשר להגיע ואפשר לנסות, ואנחנו מחפשים בעיקר את המרכיב החברתי. אני לא מחפש מי יודע לרוץ הכי מהר, או מי הכי חזק, או מי למד בהכרח פיזיקה בתיכון.
אוקיי.
אנחנו מקבלים תלמידים מקשת מאוד רחבה, עם יכולות ומקצועות לימוד שאותה הם עשו בתיכון, ואנחנו מחפשים לראות דינמיקה קבוצתית.
אוקיי.
מאוד מעניין אותי איך כל אחד מצליח להשתלב בתוך צוות, עם אנשים שהוא לא מכיר, במשך יומיים, ולעשות משימות מורכבות, חלקן יותר וחלקן פחות, עם אלמנטים שקשורים לים ופעילות בים, כדי טיפה לדמות את השירות שמצפה. ובשיתוף פסיכולוגים שתומכים את הגיבוש הזה, ומפקדים שהיו בעבר בשייטת 3 ובכלי הבט"ש, שזה הדבורות שלנו, אנחנו מייצרים גיבוש שסך הכל מצליח לנבא התאמה מאוד מאוד טובה, מי מתאים להיות לוחם ימי ומי לא.
כשאתה מדבר איתי על התאמה, אז אני מבינה שהקטע החברתי, כמו שאמרת, זה בעיניך גולת הכותרת.
נכון.
אוקיי. עכשיו, התאמה חברתית זה אומר שאם אני יותר מופנם, אז זה לא יעבוד לי, אני לא יעבור, או... איך?
אז אני אענה על זה. אפשר להיות אדם מופנם, וזה בסדר.
אוקיי.
אבל אני כן מחפש את היכולת ההשתלבות בתוך הצוות.
אוקיי.
אני לא מחפש בהכרח מי יהיה מנהיג הקבוצה, אבל כן מי יודע להיות חבר צוות טוב, מי רגיש לצורכי האחר, מי רואה את האחר ולא רק את עצמו. וזה מאוד מאוד מעניין אותנו, בעיקר כי השירות בחיל הים הוא בספינות. והוא בצוותים לא מאוד גדולים, עד 100 לוחמים ולוחמות. וחשוב לנו לראות את יכולת שיתוף הפעולה, את יכולת העבודה המשותפת. כמובן, לאור נתונים קוגנטיביים, לאור יכולת חשיבה וקבלת החלטות בתנאי לחץ, שזה כמובן עוד מרכיבים שמעניינים אותנו.
ברור.
אבל קודם כל, זו היכולת החברתית.
אוקיי, אז דיברנו קצת על הגיבוש לוחם ימי. אחרי שסיימנו גיבוש לוחם ימי, אנחנו בעצם, מה השלב הבא?
מי שמתקבל ועובר בהצלחה את הגיבוש, מקבל תאריך שבו הוא מתגייס, הוא מבצע טירונות יחסית קצרה, בת חודש ימים בלבד, ולאחר מכן הוא מתחיל את ההכשרה. חלק מהלוחמים מפוצלים למקצועות בסטיל, בשייטת 3, ויתר הלוחמים הולכים למערך הבט"ש, שזה הדבורות.
ביטחון שוטף.
ביטחון שוטף.
ולמעשה, הגיבוש הזה של הלוחם הימי, הוא זה שמזין את שני המערכים, גם את הסטילים וגם את הדבורות.
נכון. אני אחראי גם על המיון והגיבוש, ואני רואה למעשה את כל מי שמגיע ומעוניין להיות לוחם ימי. וזה לא משנה מה לומדים בתיכון, וזה לא משנה האם יש רקע ימי או אין רקע ימי.
אוקיי.
האמת, זה לא משנה אם יודעים לשחות או לא.
באמת?
כן, זה גם בסדר. אפשר ללמוד לשחות גם תוך כדי השירות, ובספינות לא נדרש לשחות. נדרש לקבל החלטות ולבצע משימות קצת אחרות, אבל כמובן, מי שיודע לשחות, זה נהדר ומוסיף.
זאת אומרת, החשש מפני ההתמודדות עם הים, זה פרמטר, אבל זה לא פרמטר חשוב, כי נכון. אם אני לא יודעת לשחות, אז אני מן הסתם... זה עלול להלחיץ אותי, ההתמודדות עם המים.
זהו, אז חשוב לי להרגיע שזה באמת לא מלחיץ. אפשר ללמוד את זה, וברוב התפקידים זה גם לא נדרש.
אוקיי. אז אמרנו שבסופו של דבר, מהקורס הזה של לוחם ימי, מגיעים להכשרות. הטירונות מתבצעת איפה?
גם אצלנו בבסיס, בבעד זרוע הים בחיפה, בשכונת בת גלים.
אוקיי.
כל חיל הים מבצע את הטירונות שלו בבסיס הזה.
אוקיי. וגם ההכשרות אחר כך, למקצועות השונים, הכל מתבצע בבעד חיל הים בחיפה.
נכון. הכל מרוכז אצלנו בבסיס אחד, שהוא אחראי גם על ההכשרה, גם על ההדרכה, ולאחר מכן על הסמכת אותם חניכים, כשהם נהפכים ללוחמים.
אוקיי. בוא נדבר רגע אחד. אמרת שיש... קורסים של מקצועות סטיל, קורסים של דבורות. בואו נדבר קצת על כמה זמן כל קורס, מה המאפיינים, אם יש מאפיינים שונים. בואו נצלול קצת.
אוקיי, אז הכשרת לוחמים נמשכת בין 3 חודשים לחמישה ושישה חודשים בקורסים הארוכים יותר.
וואו.
עבור הלוחמים. עבור קצינים זו הכשרה אחרת, ממושכת יותר.
לא נדבר כרגע על קצינים.
ועליה לא נדבר בשיחה הזו. אבל מי שמעוניין להיות לוחם, ההכשרה שלו היא בין 3 ל-5 חודשים, תלוי תפקיד. אני יכול לומר שבדבורות, בבט"ש, ההכשרה היא מעט קצרה יותר.
אוקיי.
בסטילים, ההכשרה מעט ארוכה יותר.
מעט ארוכה יותר מ3 חודשים או מ6 חודשים?
מ3. היא נמשכת בין 5 ל-6 חודשים.
אוקיי.
והיא כזו בגלל המערכות הטכנולוגיות אותה נדרש להפעיל.
אוקיי.
כדי ללמוד מערכת טכנולוגית מורכבת, אני צריך יותר זמן כדי ללמד אותם ולהדריך אותם, להכשיר אותם.
אוקיי. עכשיו, בקורסים האלה, כי אמרת לי קודם שבעצם לא נדרש איזשהו ידע... מוקדם, לא מעניין אותי אם למדת פיזיקה או מחשבים. בקורסים האלה יש איזשהו יתרון להיכרות עם מערכות אלקטרוניות, להבנה של, לא יודעת, חשמל? אתה תגיד לי, לא יודעת מה.
אז בהחלט. מי שהשקיע את שנותיו בתיכון ולמד מגמה טכנולוגית, או מגמה מורכבת יותר, בין אם זה מחשבים, בין אם זה מכטרוניקה, בין אם זה פיזיקה, לוחם כזה, אני ארצה לשבץ אותו לתפקידי אלקטרוניקה, שמצריכים יכולות, נקרא לזה, אישיות מעט גבוהות יותר, mm-hmm. בעיקר כדי להפעיל את המערכות שהן בהחלט מורכבות, אין לי דרך אחרת לתאר את זה.
Okay.
אמנם זו תעשייה שאנחנו מפתחים בארץ, בישראל, אבל ההכשרה שלהם היא קצת יותר ארוכה.
אוקיי. Okay. עכשיו, מבחינת הסיווג לקורסים האלה, נניח, תן לי קצת מאפיינים, מה מאפיין כל קורס, כדי שאנשים ידעו, לא יודעת אולי, לאן הם מכוונים את עצמם, מה יותר מתאים להם.
אז אני אנסה לענות על זה קודם כל מהנגזרת של התפקיד עצמו.
Okay.
כלי הבט"ש והדבורות, הם למעשה אמונות על הביטחון השוטף בים, הם נמצאים בגבולות הימיים שלנו.
Mm-hmm.
יחסית בקרבת החוף, אבל על הגבולות. הצוותים הם קטנים, 10-12 לוחמים, רמת הכירות מאוד מאוד קרובה, צוות מלוקד של חברים ואווירת משפחה.
אוקיי. Okay.
גם הסטילים, שהם נמצאים בשייטת 3, שזו היחידה הגדולה והמרכזית בחיל הים, משימתן היא גם שמירה בים, אבל הם שומרים גם על הנכסים האסטרטגיים של המדינה, משתתפים בפעילות מבצעית מרוחקת.
Mm-hmm.
סטילים נמצאים בכל מקום בו יש ים.
אוקיי. Okay.
וזה לא קרוב לחוף.
אוקיי. Okay.
וזה איפה שנדרש ומתי שנדרש. הצוות הוא טיפה יותר גדול,
mm-hmm.
אבל הוא גם מאוד מאוד קרוב, מלוקד ובאווירה משפחתית, שזה גם בעיניי מה שמאפיין את חיל הים. הוא מאוד מאוד משפחתי ומאוד ביחד.
יחידות יחסית קטנות. בוא נדבר על מה ההבדל בין הקורסים השונים מעבר לאורך שלהם,
כן.
ולזה שיש, אתה יודע, צרכים של ללמוד מערכת מורכבת.
אז אני אתחיל קודם כל מהבט"ש, מהדבורות. יש שני mm-hmm. קורסים מרכזיים. אחד הוא לתפקיד שייט וימהות.
אוקיי.
Okay. למעשה לדעת להפעיל את הדבורה ולעשות כל מיני תרגילים של ימהות וירי.
Mm-hmm.
והתפקיד השני הוא תפקיד לחימה טכני, וזה okay. להיות אחראי על המנועים ועל המערכות שמופעלות בתוך הספינה,
mm-hmm.
ולתפקיד כזה נדרשות גם יכולות טכניות ועבודה עם הידיים.
Mm-hmm.
תפקיד מורכב.
שזה משהו שלשני התפקידים האלה עושים קורס, או שזה משהו
לכל
שהוא...
לכל תפקיד יש קורס בנפרד.
נפרד, אוקיי.
עם הכשרה ממוקדת,
mm-hmm.
עם מדריכים, שזה היה התפקיד שלהם בשטח.
Mm-hmm.
האנשים הכי מקצועיים מלמדים את החניכים, להיות גם הלוחמים הכי מקצועיים, ובאמת להבין מה נדרש מהם בתפקיד. זה okay. בבט"ש.
אוקיי. Okay.
בסטילים יש מגוון הרבה יותר רחב של תפקידים, בעיקר בגלל שיש עשרות מערכות.
Mm-hmm.
בסטיל יש מעל 25 מקצועות שונים ותפקידים שונים.
אוקיי. Okay.
אנחנו מכשירים את כולם אצלנו בבעד זרוע הים,
mm-hmm.
ואני אבצע הכללה גסה כדי לא לרדת לכל תפקיד ותפקיד.
אוקיי. Okay. בוא נעשה רגע הפסקה לפני שאנחנו בטח. מגיעים למקצועות של הסטיל. נשמע שיר של שמעון בוסקילה, את המחר שלי, ואז נדבר קצת על מקצועות סטיל.
בשמחה.
מובילות ללכת אלייך אני בא לאהוב אותך ולדד מעצמי את ליבי ואת שמי להיות גוף אחד זאת שנים אדומות אפזר לרגליך הן יובילו אותך אליי שתהי בחיקי תמיד תצחקי כל יום שנולד אבי בשבילך אהבה שאספתי בלד אהיה לצידך ברגעים של שמחה וכאב כי את המחר שלי את כל העולם שלי אל הקסם שלך באתי כעת לאהוב ולתת כי את המחר שלי את כל העולם שלי אל הקסם שלך באתי כעת לאהוב ולתת גם תישאר באוויר הבטחה
שמחה מקודשת במילים שלחשתי לך בשבועת עולמי עד כלות הימים כמו שיר אהבה הנה אני מדבר ואת מתרגשת עטופה בשמלת גלה תהובה כמלאך שמשמיים נשלח לתת לי תשובה להביא בשבילך אהבה שאספתי בלב אגן את צידך ברגעים של שמחה וכאב
אז שמענו את שמעון בוסקילה, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם סגן אלוף דניאל גופשטיין, ראש ענף הכשרות סטיל בבה"ד חיל הים. ובדיוק עצרנו את השיחה בנקודה שבה רצינו לדבר על, על המקצועות השונים שיש בסטיל, מה ההבדל ביניהם, כמה מילים כדי שנוכל לאפיין את ההבחנה הזאת.
ספינה מורכבת מארבע מחלקות מרכזיות.
Okay.
הראשונה היא גנק, ראשי תיבות של גילוי, ניווט וקשר.
Mm-hmm.
זו המחלקה שמעשה אחראית על מפות, על הפלגה בטוחה בים,
okay.
על יצירת תקשורת מהים בחזרה לחוף ואל ספינות אחרות בים, לוויינים, טכנולוגיה, הצפנה צבאית.
Okay.
זה התפקיד של המחלקה הזו. מחלקת אלקטרוניקה אחראית על הגנה מפני איומים שונים. בכל מיני טכנולוגיות כאלה ואחרות, כוללת בתוכה תפקידים רבים, וגם יכולות תקיפה מסוימות. זה חלק ממחלקת אלקטרוניקה, הכל מופעל על ידי מחשבים, הכל מופעל בטכנולוגיה שמפתחים כאן בארץ בתעשיות הביטחוניות. המחלקה השלישית היא מחלקת נשק. היא אחראית על הטילים, הקצת יותר מורכבים, אלו שתוקפים ולא מגינים, אחראית על סודרי ימאות, שזה היכולת של ספינה להפליג בים ולעשות כל מיני תרגילים שהיא נדרשת לעשות בים, ומחלקת מכונה, שהיא אחראית על ההפעלה הטכנית, כלומר מנועים, גנרטורים, משאבות, גם הכל בשליטה טכנולוגית, אבל היא מצריכה ידע טכני, ועבודה עם הידיים, והבנה גם בתחום הזה. כשאני okay. מבצע את ההכשרה לכלל התחומים הללו, אני מנסה גם להתאים את התפקיד לאותו חניך שמגיע אליי ומתגייס. קודם כל, לפי מה הוא למד בתיכון, והאם יש לו רקע. דבר שני, האם יש לו זיקה, ואם מעניין אותו לעשות תפקיד ספציפי.
זאת אומרת, יש שאלון ש... שואל אותם א', מה למדת, ב', מה אתה רוצה?
כן, כן, אנחנו okay. מאוד מאוד מנסים להתחשב, בעיקר כדי להתאים את החליפה המדויקת עבור כל אחד. ואחוזי הצלחה הם גבוהים משמעותית מאשר לקבל את ההחלטות האלו בלי לשאול מה מעניין ומה רוצים.
אוקיי. הקורסים הם קורסים של הרבה מאוד למידה עיונית, או שבעיקר למידה, אתה יודע, פיזית על הכלים?
אז, אז הלמידה מתחלקת יחסית חצי בחצי בלמידה עיונית, okay. מקצועית.
בכיתה?
כן, בכיתה עם ספרות, עם מפקדים שהיו בשטח באותם תפקידים, והם עכשיו מעבירים את הידע הלאה. Mm-hmm. חלק מהלמידה היא גם באנגלית.
אוקיי.
Okay. בגלל החדשנות של המערכות, או בגלל שאנחנו גם קולטים ספינות כרגע מגרמניה, צערי השש, mm-hmm. ויש ספרות שאנחנו מעבירים אותה באנגלית ומתרגמים, הכל מאוד מאוד חדש.
אוקיי.
Okay. ויש גם למידה מעשית על הכלים עצמם. אנחנו מגיעים ונמצאים ומצטרפים להפלגות כבר כחניכים.
מה הקורס, אמרת שזה בין 3-6 חודשים, מה הקורס הארוך ביותר, המורכב ביותר?
הקורסים של האלקטרוניקה, okay. הם המורכבים ביותר, mm-hmm. המערכות שם הן באמת מצריכות, קודם כל יכולת לקבל החלטות תחת לחץ.
אוקיי. Okay.
ולשמור על קור רוח, mm-hmm. לעמוד כל מה שעלול לקרות.
אוקיי. Okay.
וכדי להגיע לשם מעבר לחומר המקצועי, אנחנו גם משקיעים המון ביצירת חוסן. וחוסן הוא היכולת שלנו לדעת להתמודד עם מצבי קיצון.
אוקיי.
על ידי הכנה. הכנה מנטלית, הכנה פיזית, כושר.
אוקיי, אז זה משהו, אתה אומר שבעצם בקורס בונים אותו. עכשיו, כן. כשאנחנו מגיעים לשלב הזה של הקורס, הקורס הוא מסמיך, או שהמטרה היא גם לנפות? זאת אומרת, אני מניחה שזה משהו חשוב לבן אדם שעושה קורס של חצי שנה.
אז אני אגיד שלא כולם מסיימים את הקורס, אבל מטרתי, בתור מי שאחראי על התחום הזה, היא לאו דווקא לנפות, אלא להכשיר את כל מי שמתאים, ומי שזה לא מתאים עבורו, אז הוא לא יגיע לשרת כלוחם. אבל אנחנו קודם כל מחפשים להכשיר, okay. ופחות לנפות.
אוקיי. Okay. אנחנו כל הזמן מדברים על לוחמים, לוחמים, לוחמים. בוא נגיד מילה אחת על לוחמות. קודם כל, שאלה ראשונה היא, האם בכל התפקידים שציינת יכולות להיות גם לוחמות? איך זה עובד? באיזה כלים כן, באיזה לא? בוא נעשה קצת סדר.
אז אני אגיד שאנחנו כיחידה מעורבת, שייטת 3 יחידה מעורבת, mm-hmm. גברים ונשים,
okay.
זה עובד נפלא, וזה הופך את היחידה, למשמעותית חזקה יותר.
אוקיי. Okay. שזה אומר שבכל אחד מהתפקידים בסטיל שדיברת עליהם, יכולות להיות גם נשים?
מדויק. ההבדל היחיד שנשים לא יכולות להגיע לדגם מסוים של ספינות טילים, שהוא דגם יחסית ישן, mm-hmm. הדגם נקרא נירית 4.5, והתנאים שם לא מאפשרים את פקודת השירות המשותף. לא אנחנו נדרשים כמפקדים בצבא. אנחנו כן מצליחים לעשות את זה בסערי 5 ובסערי 6 החדשות, בעיקר בגלל התשתית והתכנון okay. האנושי שהושקע בכלים.
ובדבורות בכלל הן לוחמות, כי זה נכון. כלים יותר קטנים.
הם מאוד מאוד קטנים וצפופים, ולא מאפשרים לעמוד בפקודה הזו.
אוקיי. אז דיברנו רגע על נשים וגברים, ואמרת ככה בתחילת הדברים, עברת על זה כאילו במקרה, אמרת יש מורכבות בלהיות לוחם. ומצד שני אמרת, זה משפחתי, זה קטן, זה נשמע כמעט כמו חופשה. אז בואו, תגיד לי איפה המציאות פה?
אז כמו כל דבר מציאות, איפשהו כנראה באמצע.
מורכבת יותר.
היא מורכבת, ואני אסביר. ברור לי שתלמיד תיכון שמסיים את הלימודים שלו, mm-hmm. בגמר כיתה י' ב', לא מבין עד הסוף מה יידרש ממנו כלוחם. Okay. ואת זה אני עושה בבסיס ההדרכה במשך 5-6 חודשים, עד שהוא מבין ומוכן וגם מרגיש כבר בשל לקראת התפקיד.
Okay.
השירות עצמו בים מביא איתו מורכבויות שהן זהות למי שלא חווה אותו לפני, כמו ריחוק מהחוף.
אוקיי.
Okay. מספר ימים, אולי גם שבוע וקצת יותר. הריחוק מהטלפון, שהיום הפך לחלק בלתי נפרד מכולנו.
אוקיי.
Okay. איך אפשר להיות בלי פלאפון? Mm-hmm. וכל לוחם בים מגלה שאפשר.
אוקיי.
לשמחתי, גם ההורים מגלים שאפשר.
אתה אומר, אצל ההורים זה יותר קשה?
להורים יותר קשה. אבל כבר בקורס אנחנו מרגילים אותם למספר ימים בלי טלפון.
אוקיי.
מעין נועל הפלגה. והדבר היפה...
זאת אומרת, מדמים את ההפלגה...
מדמים את ההפלגה כבר בחוף.
בזה שאין טלפון?
כן, וכשאני פוגש את המשפחות בטקס סיום, והן אומרות לי איך הן מצליחות יומיים שלושה, בלי להתקשר ובלי לדעת שהכל בסדר, כי הן סומכות על המפקדים בים ויודעות שהכל בסדר, אני אומר, אני את שלי עשיתי.
אוקיי.
אז הנקודה השנייה היא באמת המרחק מהטלפון. הדבר השלישי, הספינה היא לבד עם עצמה בלב ים.
אוקיי.
ומי שסביבך הם החברים שלך. זה מי שיתמוך בך, זה מי שעוזר לך. והמרקם החברתי שנוצר בספינה הוא מעין משפחה. ההבדל היחיד מבחינתי זה שאת המשפחה שלנו בבית אנחנו לא בוחרים. לכל אחד יש את המשפחה שלו. את המשפחה בצבא ומי שמגיע להיות לוחם בים כן בוחרים.
אוקיי.
כן בוחרים.
מעניין.
וזה משהו בעיניי מאוד מאוד מיוחד, בטח בחיל הים.
אוקיי, מעניין. טוב, יש לי עוד כמה שאלות בנושא הזה. נשמע עכשיו את בנייה ברבי וקרן פלס, הלב פתוח, ואז אני אשאל את השאלות בעקבות מה שאמרת.
שלי בטוח אם תצא או תיכנס אם תבקש לנוח או לרוץ ולחפש את אחת כזאת של רוח מלטפת עד שיתפרץ והזמן שחקן קשוח יצא מזה בנס גשם ממלא את הים ועל המים מקים געגועי כמו אגור בואי לא ניפרד בעולם הזה אז מה אם כולם יודעים כבר את הסוף שרדנו את האש אם את עוד פה אז בטח בואי נשמור על מה שיש
אתה אחד שמנצח שנופל עמוק ומטפס
מה למדנו מהקרח
כמה חזק נמס
אז אנחנו חוזרים לשיחה שלנו, ובדיוק הפסקנו בנקודה הזאת שדיברנו על זה שמשפחה לא בוחרים. אבל כשמגיעים לכל כלי כזה, הרי אתה לא מגיע עם כל החברים שלך שהכרת בקורס. בטח אם זה כלי קטן, אז יש יותר ותיקים ויש יותר צעירים. ואנחנו מכירים את זה ממקומות אחרים, מהחילות הירוקים למשל, שיש משמעות למי ותיק ולמי צעיר, ויש דברים שרק ותיקים עושים, ויש דברים שרק צעירים עושים. ופה אני רוצה לשאול אותך, איך זה בכל זאת מתחבר? כי כן יש משמעות לאם אתה כבר שנתיים עושה משהו, או אם אתה עושה את זה שלושה חודשים.
אז אני אסביר. קודם כל, כן בוחרים את החברים. מי שאיתך בקורס ובהכשרה, בהכרח יגיע איתך גם לאותה הספינה. אנחנו משבצים
בסטיל.
בסטיל, כן. את החניכים לכלי שייט יהודיים, לכל סטיל יש, שם ואופי אחר, ואנחנו מתאימים כל אחד לספינה בה הוא ישרת.
לכל סטיל יש אופי אחר?
מעט אחר, כן.
מה זאת אומרת?
אני חוזר אחר, דיברנו על משפחה, כל משפחה היא קצת שונה.
אוקיי.
המשימות הן זהות, הספינות נהיות אותו הדבר בדיוק, אבל המרקם החברתי, האנשים עצמם, אנשי הצוות, הם שונים בכל ספינה.
כן, ולכל משפחה יש...
יש אוכל אחר, וטבח אחר, וכנראה פעילויות כאלה ואחרות שהספינה יותר אוהבת או פחות אוהבת.
אוקיי.
ויש קצת הבדל, כן.
הבנתי. טוב, אז אמרת, אז דיברנו על זה שאני יכולה לבחור מהקורס את החברים שילכו איתי לסטיל?
יותר נכון שאני בוחר איזה okay. חברים ילכו ביחד.
אוקיי. Okay.
אבל כן, הם מגיעים כקבוצה מאוד מלוכדת, שמכירה אחד את השני לספינה. וצדקת, הם מגיעים כקבוצה הכי צעירה בספינה.
אוקיי. Okay. אבל... מה זה קבוצה? שניים, שלושה, ארבעה?
ארבעה, חמישה, בדרך כלל.
אוקיי.
כל מחזור ובכל טקס מגיעים לכל ספינה, בין ארבעה לחמישה לוחמים, לפעמים מעט יותר או פחות.
הם מבקשים, זאת אומרת, הם יכולים, אני יכולה לבקש עם מי להיות, ואז אתה מחליט, או שאיך זה עובד?
אפשר לבקש, במידה ומתגייסים, לזרוע הים, לתפקיד לוחמים, בעקבות חברים, אחרים שכבר משרתים בספינות. יש לנו מיזם שנקרא חבר מביא חבר. ואם יש לך חבר אחר בספינות וחשוב לך להיות איתו ביחד, אז אנחנו מאוד מאוד מתחשבים בזה כדי כן לייצר את החברות הזו בספינות.
אוקיי. לא, כשאני עכשיו בקורס, עשיתי קורס 5 חודשים, ומן הסתם התחברתי לאיזה מישהו, אני יכול לבקש להגיע איתו לספינה, לאיזה ספינה שאתם תחליטו?
כן, אפשר גם לבקש את זה, ולא תמיד זה יקרה, לצערי, אבל בהחלט אנחנו מאוד משתדלים גם שזה מה שיקרה.
אוקיי. ואז כשמגיעים כקבוצה, איך בעצם מתמודדים עם זה שלא יהיו ותיקים צעירים?
אז כשמגיעים לספינה, למעשה ביום הראשון, ומסתכלים, מגלים עולם חדש.
נכון.
עד עכשיו היית בבהד, למדת בכיתות, הפלגת קצת בים, אבל פתאום אתה מגיע לכלי שיט מלחמתי, אחד מהמתקדמים, עם הטכנולוגיות מהמתקדמות שקיימות. ויש בהחלט חבר'ה ותיקים יותר וותיקים פחות. אבל חלוקת הנטל בספינה היא שוויונית.
אוקיי. Okay.
כלומר, יש תפקיד של איש צוות, עוזרים במטבח, תורנות, כמו בכל מקום אחר בצבא, ועושים גם ניקיונות, ועושים גם תפקידים אחרים, וזה מתחלק שווה בין שווה, בין כולם. איפה ההבדל? ההבדל הוא בעיקר ברמת האחריות שכל אחד מקבל, בעיקר בגלל הניסיון שהוא צבר, ועוד לימודים שהוא עבר בתהליך, כי הנושא של הלימודים לא מסתיים בסוף הקורס.
אוקיי.
הוא ממשיך גם בספינה.
זאת אומרת, שם אתה מקבל את הניסיון המקצועי, המעשי.
בדיוק. ממשיכים להתמקצע, ממשיכים ללמוד, ממשיכים לעבור מבחנים.
יש מבחנים גם בספינה עצמה?
יש עדיין מבחנים. עוזרים לך גם לעבור אותם.
אוקיי.
המטרה היא שכולם יצליחו ויוכשרו.
ברור.
וככל שאנחנו נהיה לוחמים יותר מקצועיים, נהיה גם הרבה יותר טובים בתפקיד שלנו באותו סטיל.
אוקיי. עכשיו, המבחנים שעוברים אחר כך, זה ממש מבחן של דף ועט, או איזשהו מבחן כזה יותר?
אז המבחנים הם קצת יותר מתקדמים, חלקם גם במחשב, חלקם בעל פה, פחות בדפים. אנחנו מאוד משתדלים שזה לא יהיה כמו בתיכון, כי התיכון הסתיים.
אוקיי.
ולכן אנחנו עושים את זה קצת אחרת, אבל אנחנו בעיקר רוצים לראות יכולת מעשית. כל אחד על המערכת שלו, על התחום שהוא אחראי עליו בספינה, בין אם זה חבלים, בין אם זה נשקים, בין אם זה מנוע, לדעת לעשות את הדברים באמת, ולא רק לדבר על איך עושים את הדברים באמת.
הבנתי. זה ההבדל.
כן.
תגיד, אתה בתור מי שנמצא ככה בסיומי כל הקורסים, כשאתה פוגש את החניכים שסיימו עכשיו, בין אם זה קורס של 3 חודשים ובין אם זה קורס של 6, מה האתגר הגדול ביותר שהם מדברים עליו? מה היה להם הכי קשה, או מה היה להם הכי מוזר? מה היה משהו שהם ככה מציינים בפניך?
אני חושב שקודם כל, והמשותף לכולם, הם חווים את הריחוק מהבית.
אוקיי.
פתאום לא ישנים בבית. שבוע שלם, וזה מוזר בהתחלה. עם הזמן מתרגלים, וגם המשפחה מגיעה לבקר, ויוצאים הביתה בצורה טובה מאוד. ומצליחים להתרגל לזה. אבל מה שבמיוחד יכול לאתגר בקורס, זה ההתמודדות עם הנקודות שקשה. כי אני מחפש בלוחמים את הרגע שבו הם עומדים להגיע לנקודת משבר, כל אחד היא במקום שונה, ושם אנחנו עובדים ומתעקשים על איך לא מבטרים, איך ממשיכים הלאה, למה חשוב להמשיך הלאה בשביל החברים ובשביל הקבוצה בצוות.
כן, זה השיח, זאת אומרת, למה חשוב להמשיך הלאה בשביל החברים בצוות? לא בשביל...
גם בשביל עצמך. אבל הצוות הוא הספינה, והספינה היא צהל, וצהל הוא המדינה. אז כן, לא מבטרים כשקשה. ואני חושב שרוב בני הנוער לא הגיעו לנקודות קצה משמעותיות עד שירותם הצבאי. ואנחנו עושים את זה בצורה מבוקרת, מלאכותית, אפשר להגיד בליווי אנשי מקצוע.
מה זאת אומרת? תסביר לי.
יש המון אישורים, נהלים ופקודות שמגדירות לי כמפקד איך לעשות התהליך הזה בצורה נכונה ובטוחה. יש פסיכולוגים, יש אופים.
לא, אבל לאיזה נקודות אתה...
אני אתן דוגמה.
כן.
אנחנו עושים טילוף שלמעשה שוכבים על הגב עם חגורת הצלה.
אוקיי.
וסנפירים.
אוקיי.
ועושים צורה כזו עם הרגליים.
אוקיי.
אני מניח שרוב בני הנוער לא עשו את זה בעבר, וזה אוקיי. לגיטימי.
אוקיי.
כשעושים את זה זמן ממושך,
אוקיי.
מגיעים לרגעים שהרגליים מאוד מאוד כואבות, וזה אוקיי. טבעי, הן כואבות גם לי ולכולם.
אוקיי.
ושם אני מחפש לראות מי מוותר או רוצה להפסיק, ומי אומר שקשה לו, אבל ממשיך.
אוקיי.
וזו נקודה מאוד מאוד מעניינת, ואנחנו...
אבל אתה, זאת אומרת, אתה בים יחד איתם,
יחד
ומנסה,
איתם.
מנסה לראות מי מוותר?
כן, רואים מי מפסיק לעשות את זה, או מי מבקש לעצור.
אוקיי.
ועובדים על זה, פשוט עובדים על זה, ואחר כך הדבר הזה נותן את האפשרות להגיע לספינה, להתמודד עם רגעי קושי כאלה ואחרים, שכל לוחם בצהל מתמודד איתם, אבל כבר עם כלים, ולא לבד.
הבנתי.
וזה ההבדל המשמעותי בעיניי.
הבנתי. אוקיי. יפה, יפה מאוד. אני חושבת שככה דיברנו פחות או יותר 360 מעלות על, על התהליך הזה של ההכשרה. יש עוד משהו שאתה רוצה להדגיש לגבי לוחם ימי שהוא אולי שונה מלוחם יבשה, נקרא לזה?
קודם כל כן. אני אספר למי שמאזין לנו שלהיות בים עם גלים זו לא חוויה שכל אחד חווה. כי ביבשה זה לא קיים. החול לא יזוז.
כן.
אבל הים יכול בהחלט לזוז 2, 3, 4 מטרים של גלים, ושם גם פוגשים את אותם נקודות שמאתגרות אותך.
אוקיי.
וזה מאוד מאוד מיוחד. אני חושב שאנחנו בחיל הים, ויש לנו זכות לבחור מי יגיע אלינו, מחפשים קודם כל את האנשים שידעו לעבוד אחד עם השני. עם יכולות קוגניטיביות, שכליות, עם קור רוח.
אפרופו זה, אני ככה חושבת על זה, שלא דיברנו אפילו לא מילה על הנושא של יציאה לקצונה. אז דיברנו על זה שיש מסלול אחר של חובלים, אבל בוא נניח שיש לוחם ימי, שיש לו את כל הנתונים שדיברת עליהם, גם קור רוח וגם מקצועיות וכו' וכו', והוא רוצה לצאת לקצונה עכשיו. יש אפשרות לצאת לקצונה, ולאן מגיעים? בוא תגיד במשפט.
אז לא רק שיש אפשרות, אנחנו גם נעודד אותו לצאת okay. לקצונה. מי שמעוניין לתרום בצורה מעט רחבה יותר, או משפיעה יותר, אז יש מספר אפשרויות לקצונה, יש מספר תפקידים בחוף.
Okay.
מי שהחליט להיות קצין בחוף ולא בים, בדיוק כמו שציינת, אפשר ללכת לתחום כוח האדם, אפשר ללוגיסטיקה, אפשר למקצועות טכניים אחרים.
זאת אומרת, אבל אתה יורד מהים ברגע שאתה יוצא
נכון,
לקורס...
נכון, מפסיקים להיות לוחמים בים, אבל כן ממשיכים כקצינים בחוף, בין אם זה קציני מודיעין, קציני שליטה.
הבנתי, הבנתי. אוקיי. בסדר גמור. סגן אלוף דניאל גופשטיין, קודם כל תודה רבה על המידע. ועל זה שפינית לנו את הזמן לפני החג. אנחנו נאחל לך המשך הצלחה, ונגיד לך ולמאזינים ולצופים שלנו, כמובן, חג שמח. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, בכל המועד, עם תוכנית אחרת ומרועיין אחר, ובינתיים נאחל לכם, כמו שאמרנו, חג שמח ובשורות טובות. אנחנו נסיים עם שלומי שבת, ואני שר. ביי.
Thank you. לשתף אותך בכיר ולא ידעתי איך זה תופס אותי בבטן מתגבר והולך לרגע לא דורך אני יודע כשאת נפגעת זה כל כך כואב ולא שוכח למרות הכל אני אותך אוהב ואני שר שתאמין לי שאני מאושר אשר הוא בתוכי נשאר מזכיר לי שעוד לא נגמר ואני שר שתאמין לי שאני מאושר מה שהוא בתוכי נשאר מזכיר לי שעוד חברים לבקר ישבנו בחצר אני מביט בתמונתך ומחפש מענה כי מה שהוא חסר אני שומע את כולם אומרים לי להלבור אני יודע אני אמצא עוד דרך לנסות שתאמין לי שאני מאושר מה שהוא בתוכי נשאר מזכיר לי שעוד לא נגמר ואני שר שתאמין לי שאני מאושר מה שהוא בתוכי נשאר
want to live forever זמן להוציא מעילים ריח חזק של נפטלין בביטנית עטיפת מסטיק וקבלה ממרחק שנות התשעים בזיכרוני סבתא עם הטון הנועל בחורף אף אחד לא מסתכל תתכסי ולעולם לא ידיים בכיסים למקרה שתפלי ישמור האל יום אחד יהיה לי מייבש ואני אוכל להסתכל על הבגדים מתהפכים תמיד נשאר מה לבקש מגבת חמה על הפנים הגיע הזמן להוציא קינמון לפרוס שטיח עבה במסדרון יש לנו בית ויש גזייה העפתי את אוסף הדיסקים האחרון בזיכרוני סבא יורק לשתי ידיו מניח אותן על ההגה עם מבט מאוהב להתרגש להיכנס לאוטו הקר הוא הסתפק במעט בלב רחב יום אחד יהיה לי מייבש ואני אוכל להסתכל
13 שנים לקח לי להבין את המקום שלי ומי אני בכלל בעולם.
הייתי ילד,
הייתי מתנפץ לרסיסים, כל פעם שנפלתי היה מי שירים. עד עכשיו
הייתי ילד,
יש לי את הכוח להסתכל לתהום הכי עמוק מבלי להתבלבל. עכשיו אני יודע להיאחז, להיאחז בחבלים שמחזיקים אותי, לעוף עם הדמיון לאן שיקח אותי, לדעת מתי לשחרר. שנים לקח לי להבין שאני כאן עכשיו הרגע, לא לתמיד, לא רודף אחרי כלום.
הייתי ילד,